טוב, אנחנו דיברנו די באריכות קצת על קריאת שמע בכמה וכמה משמעויות. נמשיך הלאה. אז על הברכות, על ברכת דיברנו כבר על הברכות לפניה, ברכה לאחריה, דיברנו על ברכת הגאולה. נכון? אתה עם המחשב, אתה זוכר הכל, הכל כתוב. את כל הבחינה של, דיברנו על הברכה של אמת ויציב, בין מצד היציאת מצרים שבה, בין מצד הגאולה שבה. הערכנו בזה, נכון? אז נראה עכשיו לגבי סמיכת גאולה לתפילה. שזה כבר מחבר את הברכות קריאת שמע אל התפילה. כבר דיברנו על זה בכמה וכמה פעמים, שלמרות שמצד עיקר הדין, אז קריאת שמע ותפילה זה שתי מצוות שעומדות כל אחת בפני עצמם. יש מצוות קריאת שמע ויש מצוות תפילה, שמצד המקור שלהם, במיוחד לשיטת הרמב"ם שסובר שתפילה זה דאורייתא, אז היא עומדת בפני עצמה בלי שום חיבור. אבל בהמשך תקנות חז"ל, בהמשך לאנשי כנסת הגדולה שתקנו את כל הברכות והתפילות, והם אלו שגם תקנו את ברכות קריאת שמע, וכנ"ל דיברנו גם ייתכן גם על הברוך שאמר ועל הישתבח, וכל המבנה של התפילה כבר תוקן. אז גם למרות שכמו שאמרנו שזה מצווה בפני עצמה, אבל חלק מתקנת התפילה הייתה גם לעשות מבנה שלם של סדר, ולכן חלק מהסדר ומהמבנה הוא גם החיבור בין קריאת שמע לתפילה, שכמו שאמרת שמצד עיקר הדברים בין מן התורה ובין מדרבנן לפני תקנות השם כנסת הגדולה לא היה חיבור ביניהם, אלא כל מצווה הייתה עומדת בפני עצמה, שכל אחת יש לה את הדינים שלה, את הגדרים שלה. אבל באו חז"ל, כמו שאמרתי, השם כנסת הגדולה, וחיברו. ודיברנו על זה גם בחיבור שבין פסוקי דזימרה ובין קריאת שמע וברכותיה, שלמרות שזה עומד בפני עצמה, החיבור שם הוא פחות קריטי, כמו שראינו שלמרות שמצד שיקולי הפסקים, אז יש מה שמביאים בשם עריף שאסור לדבר מתחילת ברוך שאמר עד אחרי תפילת 18, אבל בכל אופן ראינו והזכרנו שמסיבות שונות, במצבים שונים, יש היתרים להפסיק בין השתבח לבין יוצר, כמו שדיברנו על שאפשר לצעוק, לפסוק על צורכי צדקה, דיברנו על כל מיני דברים כאלה שאפשר להפסיק, כיוון שזה לא חיבור, אף על פי שמצד שני כתוב שמי שמדבר בין השתבח ליוצר חוזר עליו מאורחי המלחמה, כמו שמשמע שזה לא בסדר, אבל זה לא חיבור גמור, אלא יש שתרים. כך פה עכשיו בשלב היותר מתקדם, ואולכן יש לזה גם משמעות יותר חזקה, זה החיבור בין קריאת שמע לברכותיה, שמתבטא במה שחז"ל קראו לזה שמיכת גאולה לתפילה, שזה לא רק שמיכת גאולה לתפילה, כלומר ברכה שנייה של אחרי קריאת שמע לתפילה, אלא זה גם את כל החלק הזה של התפילה, כלומר קריאת שמע וברכותיה, לסמוך אותו לתפילה, כלומר שזה המשך אחד. וכמו שאמרתי, פה זה כבר יותר חמור, ששמיכת גאולה לתפילה זה כבר יש לזה יותר משמעות חריפה בסמיכה הזאתי, וממילא גם ביסורי ההפסק של 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 השלב הזה של הגאולה לתפילה. אז נראה מה המקור של הדין הזה, מה קצת נראה קצת כמה גדרים שבו ומה המשמעויות הרוחניות שיש בדבר הזה. כן, המקור של סמיכת גאולה לתפילה מופיע בגמרא, בעיקר בברכות בדפתי תמוד ב', מופיע בכמה וכמה מקומות בשס. כן, בעיקר זה פה בדפתי תמוד ב', לגבי, פה זה מופיע לגבי תפילת ותיקין, אבל מופיע פה בהקשר כזה. הגמרא מביאה, ותיקים היו גומרים אותה עם הלץ החמה כדי שיסמור גאולה לתפילה, ונמצא מתפלל ביום. הגמרא מביאה בהמשך, העיד רבי, מי זה רבי יוסי? רבי יוסי בן אליקים, רבי יהודה בן אליקים, משום קהל הקדישה בירושלים. יש מושג כזה שנקרא, קהל הקדישה די בירושלים. כן, פה יש ברבי ניסים גאון, מה הם זכו שהם יקראו קהל קדוש בירושלים? זה דבר מעניין, אבל זה לא חלק מהשיעור שלנו. אבל העיד רבי יוסי משום קהל הקדישה בירושלים, שכנראה שהם מאוד דקדקו בכך. אם אתם רואים, בירושלים מאוד מקפידים על תפילת ותיקים, במיוחד בכותל, אז זה קשור לקהל הקדישה בירושלים. כל הזמר גולה לתפילה, אינו ניזוק כל היום כולו. כן, זה מעלה גדולה, לא ניזוק כל היום כולו. הגמרא מביאה אחרי זה על אדם גדול. רבי אלעזר אמר לאולה, כי איילת לאטם, כשתבוא לארץ ישראל, שאיל בשלמה דרברונה אחי, בממד כל החבורה, דאדם גדול ושמח במצוות. רברונה, הוא קרא לו אדם גדול, במה מתבטא לגדלות שלו? זימנה חדה, שמח גולה לתפילה, ולא פסיק חוכה מפומי כולי יומה. בזכות זה שהוא שמח גולה לתפילה, לא פסק חיוך, שמחה, מפיו, כל אותו היום. זה מראה כמה שהוא שמח במצווה. לא דיברו באופן כללי שמח במצוות, שאולי זה גם נכון. אבל פה, באופן ייחודי, דיברו על השמחה במצוות שלו, על השמחה של מצוות, שמחת גאולה לתפילה. מה המקור של הדבר הזה, של שמחת גאולה לתפילה? אני חושב שזה אולי כמה מקורות, כמה מקורות וכמה, בעיקר לא רק מקורות, אלא גם כמה משמעויות רוחניות שנראה אותם. אחד המקורות שמובא בהרבה מקומות, מובא בטור שמדבר על, הטור מביא את זה בשלוש מקומות, את הנושא הזה של שמחת גאולה לתפילה. בעיקר זה בסימן קי"א, זה עיקרו של הסימן עוסק בנושא הזה, ושם הוא מביא את המקור הזה, שזה ירושלמי בברכות בדף וו עמוד א'. כן, אבל לא רק זה, אבל בכל אופן, הדין הזה מופיע בכמה מקומות נוספים. רש"י, קי"א, סימן קי"א בטור, הדין הזה של שמחת גאולה לתפילה מופיע גם בסימן נ"ח וגם בסימן ס"ו, אבל שם זה מופיע אגב דיני קריאת שמע, אגב דיני תפילה, לא כסימן לפני עצמו. בקי"א כל הסימן הזה, זה משמעותו. סימן קי"א עושה וישמור גאולה לתפילה, זה הסימן, שלא יפסיק ביניהם כלל. דעיד, בואו מביא את המאמרה הזאת, זה לא רבי יוסף בן אליקים משום קהל ירושלים, כל השמח גאולה לתפילה לנזוק כל היום כולו, כל אותו היום. ואז הוא מביא את הירושלמי, שהירושלמי הזה שהטור מביא פה זה מצוטט גם ברש"י במסכת ברכות בדף ד' עמוד ב', שם זה מופיע בהקשר של שמחת גאולה לתפילה של ערבית, שזה סוגיה נוספת. כלומר, יש אולי שלוש דרגות של שמחת גאולה לתפילה, נראה אותם עוד מעט. יש שמחת גאולה לתפילה, שעל זה מדברים פה מה שקראתי בדפתת עמוד ב', ושזה בתפילת שחרית. יש שמחת גאולה לתפילה של ותיקי, ויש שמחת גאולה לתפילה של ערבית. שמחת גאולה לתפילה של ערבית זה מחלוקת המוראים בדף, בברכות בדף ד' עמוד ב', בין רבי יוחנן לרבי שעה בן לוי, אם סומכים או לא סומכים. וזה קשור, אולי אנחנו לפני פסח, אז זה קשור קצת לפסח. בכלל כל שמחת גאולה לתפילה זה קשור לפסח, כמו שכל הנושא של גאולה זה קשור לפסח. אז כל הדין גם ששמחת גאולה לתפילה זה קשור לפסח. כלומר, לדוגמה, בשמחת גאולה לתפילה של ערבית, אז הגמרא מביאה כמה נימוקים למחלוקת הזאת. בין השאר הגמרא מביאה שמחלוקתם, שרבי שעה בן לוי שסובר שאין לי שמחת גאולה לתפילה של ערבית, זה נובע משיקולי איכות הגאולה, שזה איבה את אם הסברה. רבי יוחנן סבר גאולה מאורתא נמי אבי, אלא גאולה מעל יתא לא אביה אלא מצפרה. רבי שעה בן לוי סבר כיוון דלא אביה אלא מצפרה, לא אביה גאולה מעל יתא. כלומר, כולם מסכימים שבגאולת מצרים הגאולה התחילה בלילה, אבל בפועל היציאת מצרים הייתה ביום. אלא שבלילה היה קורבן פסח, מצרים, בחצות הלילה יצא השם ויקה את כל בחורי מצרים, ואז פרעה יצא ואמר קום וצאו מתוך עמי, וכבר היה שחרור. היה שחרור, אבל עם ישראל אמר לו, אנחנו לא יוצאים עוד. פרעה רצה לגרש אותם, כמו שמשה אמר לו, אבל משה אמר לו, אנחנו לא גנבים, אנחנו לא יוצאים בלילה, אנחנו לא יוצאים בצורה כזאת שכאילו שאתה לא רוצה, אנחנו יוצאים ביום, לעיני כולם, ואתם כולם תראו אותנו שאנחנו יוצאים ביד רמה, ויצאו לכם העיניים, ואתם לא, ואנחנו יוצאים בגדול. אז כולם מודים שתחילת הגאולה הייתה בלילה, אבל העיקר שלה היה ביום. כלומר, גאולת היום היא עיקרית. ולכן גם כן הגאולה שמוזכרת בתפילה ביום, שזה אמת ויציב, כל מה שאנחנו מזכירים בברכת הגאולה ביום של יציאת מצרים, מצרים גאלתנו וכו' וכו', זה העיקר של הזכרת הגאולה. גאולה שמזכירים אותה גם בלילה, זה גאולה, גם מזכירים גאולה בלילה, אבל זה גאולה פחותה יותר. והמחוקת פה היא שלפי שיטת רבי יוחנן, למרות שהיא לא גאולה עיקרית, אבל הייתה גם גאולה מאורתא נמי יהוה, וכיוון שהייתה גם גאולה בלילה, לכן יש דין גם לסמוך גאולה לתפילה. את אותה גאולה של הלילה, שגם היא לא כל כך חזקה, אבל גם אותה יש לסמוך לתפילה, רבי שבאלו אומר לא, כיוון שלא הייתה גאולה מושלמת, אלא ביום, גם אם הייתה, היה שחרור, אין דין של החומרה הזאת, של הדין הזה לסמוך גאולה הזאת לתפילה. זה אחד ההסברים במחלוקת. כן, מה שרשי כותב, שלפי רבי שבאלו לוי, גאולה מאורתא לא הוה, אלקח גאולה דאורתא לא חשיבה, להדורי על הסמיכה תפילה. כלומר, הגאולה של הלילה לא חשובה כל כך לסמוך לה את התפילה. זה סברה אחת. אבל הגאולה של היום היא חשובה. כן, אבל בגמרא רואים שככה לפחות הראשונים כתבו, ככה רש"י כתב, תוספות כתב, שעיקר דין סמיכת גאולה לתפילה זה בוותיקין, וזה מאוד מעניין. כלומר, מה שאמרתי שיש שלוש דרגות של סמיכת גאולה לתפילה. ותיקין, גאולה של תפילת שחרית וגאולה של תפילת ערבית.
ותיקין מופיע?
ותיקין, אז זה הגמרא בדפתת עמוד ב'. הגמרא בדפתת עמוד ב', שמביאה את המימרה שלה, המימרה הזאת היא, ותיקין היו, מה שהגמרא קראנו אותה מקודם, בברייתא. ותיקין היו גומרים את קריאת שמע עם הנצח המה, כדי שיסמוך גאולה לתפילה ונמצא מתפלל ביום. פשט, מה? באיזה מובן אתה אומר את זה?
הם רצו להקטים את התפילה כמה שעודם מקדם, לכן הם עשו את הקריאת שמע.
אז בפשטות הגמרא, וככה זה גם עולה שם הראשונים, שיש דיון מהי הוותיקין שהם מוגדרים, כמו שרש"י כותב, אנשים ענבים מחבבים את המצוות, אנשים שהיו מדקדקים במצוות, שרוצים לא לצאת את המצוות בצורה השלמה שלהם, הם נקראים ותיקין. אז פשט בגמרא פה רואים שהמעלה של הוותיקין זה שאו שהם מאוד דקדקו שמצוות קריאת שמע תהיה בשלמותה, ומצוות קריאת שמע בשלמותה היא בין מי שיקיר, שזה זמן תלית ותפילין עד הנצח המה, שזה הזמן העדיפות היותר גדולה לקריאת שמה של שחרית, או שתוותיקין הדקדוק שלהם הייתה על התפילת 18, שבדקדקו שתפילת 18, כמו שלשון הפסוק, יראו חיים שמש. כלומר שתפילת 18 הם יקיימו אותה במצב גמור הכי טוב שלה, שזה מתי? עם הנצח המה. אז ההקפדה או על הקריאת שמע או על התפילה. אבל האם זה קשור גם לסמיכות גאולה לתפילה? לכאורה סמיכות גאולה לתפילה אולי לא רלוונטית, אלא הם רוצים לקרוא את קריאת שמע בהידור, ורוצים לעשות את התפילה בהידור, אז צריך ממילא שזה יהיה אחד השני, אז ממילא יצמידו. אבל זה גם אומר שזה גם הוותיקין, הסמיכת גאולה לתפילה הזאת הם גם כן יותר טוב. מי שחידש את החידוש הזה זה תוספות. תוספות, הראש והטור בעקבותיהם, הם חידשו את החידוש הזה, וכך גם פסק הבית יוסף, שזה לא רק הקפדות, הוותיקין מעלתם לא הייתה רק קריאת שמה בהידור והתפילה בהידור, אלא גם הסמיכות גולה לתפילה בהידור. למה תוספות, איך תוספות הגיעו למסקנה הזאת? תוספות כל הסומך, מה אתה אומר?
כל מקרה, אם הם מקפידים, אז יוצא בוודיקין, מה זה משנה? כי הוא גם אם זה לא דימי בסמיכה עצמה, וזה כן על קריאת שמה בתפילה, זה ההידור הוא יהיה בוודיקין בדיוק.
נכון, אבל השאלה אם זה משני או שזה עיקרי. האם הסמיכת גולה לתפילה פה היא כאילו משנית, כמה שאם אתה רוצה גם להתפלל, ואתה רוצה, יכולת להתפלל גם אחר, יכולת לקרוא את קריאת שמה אולי אחרי מי שיקיר, היית מחכה קצת ומתפלל תפילת 18 בנץ. היית עושה השעיה. הם דקדקו שזה יצא בדיוק לסיים את קריאת שמע בהידור, אבל שגם הסמיכות, אבל תוספות חידשו שגם הסמיכות היא בהידור בוותיקין. זה לא תוצאה משנית, אלא הסמיכות היא, איך תוספות הגיעו למסקנה הזאת? כמה שהגמרא אמרה, כל הסמר גולה תפילה אינו לזור כל אותו היום. זה מה שאמרו אותו קהל הקדישה בירושלים. אומרים תוספות דיברנו אותם כל הסמר, ואם תאמר, אבל לא כל העולם סומכים גולה לתפילה, ומה הרבותי? אז למה מי שסומך הוא לא לזעוק? רוב העולם סומך. גם מי שמתפלל לא הוותיקין, אז אז הוא לא, אז כל העולם לא, רוב העולם מתפלים תפילת 18, ברכות קריאת שמע ותפילה, אז סומכים גולה לתפילה. למה, מה זה כל הסופר גולה תפילה אין לו זה כל היום? אז למה יש אנשים שניזוקים? כל העולם שמקיים את תקנת השניתיסט הגדולה, שכמו שאמרנו, יש ברוך, יש פסוקי דזימרה, יש קריאת שמה בברכותה, יש תפילה, אז כולם סומכים גולה לתפילה. אז מי זה כל הסומך שעליו אמרת שהוא לא ניזוק? ועוד, מה שהגמרא מספרת אחרי זה על רבי ברונה, יום אחד הסמך גולה לתפילה. איזה חידוש, מה החידוש פה? זאת אומרת, ומה הרבותי את רבי ברונה, זה לא פסיק חוכה מפרומי, הרי כל העולם סומכים. אומרת עוד, ויש לו מה דחיק אמר, כל הסומך גולה לתפילה כוותיקין, שקוראים קריאת שמע, קודם הנץ ותפילה לאחר הנץ. כלומר, לא רק שהם מתפללים לפני הנץ, קריאת שמע לפני הנץ, בתפילת 18 אחרי הנץ, זאת מעלתם, אלא גם שהם סמכו כוותיקין. הם סמכו גולה לתפילה, יכול להיות שהם גם סמכו את לפני הנץ ואחרי הנץ, באמת השאלה היא מה, תוספות לא מסבירים מה המעלה, אבל תוספות כותב שעיקר המעלה, כלומר המיוחד במי שלא, המדרגה הזאת, שמי שלא ניזוק כל היום, ומי שלא פסיק חוכה מפומי, זה מי שעושה את זה כוותיקין, שהוא שמח גאולה לתפילה בצורה הזאת של הוותיקין, היינו לפני הנץ ואחרי הנץ, זה גם הסמיכה היא בשיא מעלתה. לכן כאילו יצא לתוספות שיש שתי דרגות, יש מי שסומך גולה לתפילה כוותיקין, ויש מי שסומך גולה לתפילה באופן כללי, או שהוא אומר גם את הברכה שמה ואת התפילה לפני הנץ, או שאומר אחרי הנץ עד הזמן, אבל זה מדרגה פחותה יותר. זה שכך שיטת התוספות, וכך כותב גם כן הבית יוסף, רק הבית יוסף אומר, זה לא שרק אז יש דין סמיכה, גם מי שלא מתפלל כוותיקין, הוא צריך לסבור גולה לתפילה, אבל מי שסומך גולה לתפילה כוותיקין, הוא
לא ניזוק.
הוא המעלה שלא ניזוק. כן. כן, זה מה שכותב הבית יוסף. בסימן בסימן נומחת, הוא כותב פה. מצווה אני יכולה לקרותה כוותיקין, ואז כותב פה הבית יוסף בסימן נומחת סעיף ב', הוא מביא את התוספות, ואז הוא מביא את התוספות. ואז הוא כותב גם בסימן סמך ו', אף אפילו שעיקר המצווה של סמיכת גולה לתפילה כשקורא קריאת שמע סמוך לנץ וסומך לתפילה מיד בנץ, מכל מקום, גם כשקורא קריאת שמע אחר הנץ החמה, מצווה לסמוך גולה לתפילה ואסור להפסיק ביניהם. זהו כותב בסימן סמך וב סעיף ח' הבית יוסף. אז כמו שאמרנו, אז זה הבאנו רק את הירושלמי, אבל מה המקור? עדיין לא הבאנו את המקור. מה המקור לסמוך גולה לתפילה? אז הירושלמי כותב ככה, והירושלמי מובא, כמו שאמרתי, גם ברש"י בברכות בדף ד' עמוד ב', על המימרה של רבי יוחנן שם, שרבי יוחנן אומר, איזה הוא בן העולם הבא, זה הסומך גולה לתפילה של ערבית. עוד מעלה. יש מעלה לסומך גולה לתפילה, ופה הוא אמר שסומך גולה לתפילה לתפילה של ערבית. באמת השאלה היא רק לתפילה של ערבית, ומי שסומך גולה לתפילה לתפילה של שחרית. אז נראה עוד מעט רבנן, שרבנן אומר, אפילו, בוודאי שבתפילה של שחרית, שזה, כמו שאמרנו, זה איקה סמיכת גולה לתפילה. אבל מי שגם בגולה של ערבית מקפיד, אפילו בתפילה של ערבית, שזה פחות באיכות, יש לזה גם נפקנות הלכתיות, שזה פחות באיכות, אפילו לשיטת רבי יוחנן, אבל בכל אופן הוא בן העולם הבא. זה מעלה, בן העולם הבא. מדרגה, רק על סמיכת גולה לתפילה. שזה לכאורה לא עיקר המצווה, זה לא עיקר המצווה דאורייתא, זה דין, כמו שאמרנו, תקנת השקס הגדולה. כן, אז רש"י שם מביא את הירושלמי הזה. כן, רש"י כותב, זה הסומך, וכל שכן די שחרית. דיקר גולת מצרים ושחריתה, וכדרתי מוחדה בארצות בני ישראל. וסמיכת גולה לתפילה רמזה דוד בספר תהילים. זה כתוב בירושלמי. יש מימרה שכתוב, מופיע בגמרא בכמה מקומות, תכף לגאולה תפילה. יש דין תכף. תכף לסמיכה שחיתה, שלוש דחיפות הן. תכף לסמיכה שחיתה, תכף לנטילה ברכה, תכף לגאולה תפילה. צריך לדחוף, כלומר להצמיד. כלומר להצמדה הזאת יש גם משמעות, שתי משמעויות, יש משמעות זמנית, היינו שלא יהיה הפסק אפילו זמן ביניהם, ויש משמעות של איסור הפסקות, הפסק של פעולות. לא לעשות דברים באמצע. לא לדבר דברים אחרים באמצע. אבל גם אפילו בלי דיבור, היינו גם אם שואה, ואפילו שיהיה כלשהי, זה גם, אלא צריך מיד שהוא אומר את הגאולה, לסיים את הגאולה, לומר את התפילה. מה המקור? אז הירושלמי כותב, אני קורא כזה הירושלמי, נגיד מרשי, שזה לפני כן. אמרים לבבחות ירושלמי. הוא מביא קודם כל את הירושלמי. רמזה דוד המלך בספר תהילים, דכתיב השם צורי וגואלי, וסמך לינחה השם ביום צרה. זה שתי פרקי תהילים. תהילים יוטט ותהילים כף. סוף תהילים יוטט, כתוב, יהיו לו צון עם רפי וגואלים לפניך, השם צורי וגואלי. תחילת מזמור כף, זה המזמור שאנחנו אומרים לפני הובה, אשר הובה לציון. יענך השם ביום צרה, יזגב השם אלוקי יעקב. אז הירושלמי למד מזה, יענך השם ביום צרה, מתי? כלומר, אם אתה רוצה להתפלל לקדוש ברוך הוא בשעת צרה, אתה צריך קודם כל, יהיו לצון ופי גולים לפני לבנך, השם צורי וגואלי. קודם כל אתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כך שהוא גאל אותך, ואחרי שהוא גאל אותך תבוא ותפנה לקדוש ברוך הוא בשעת צרה, ואולי זה לא כל יום הוא באותה בחינה. ראינו, אם אתם זוכרים, שהדברנו על מצוות תפילה, ששיטת הרמב"ן שתפילה היא לא דאורייתא כמו הרמב"ם, אבל בשעת צרה גם הרמב"ן מסכים שתפילה היא דאורייתא. כן, אז יכול להיות שגם אם זה בשעת צרה, אולי זה ודאי שאתה צריך גם להגיד גאולה, אבל גם כל יום הוא סוג מסוים של צרכים. אתה בשעת צרה מסוימת שיש לך צרכים שאתה רוצה אותם, אתה רוצה תשובה, אתה רוצה סליחה, אתה רוצה גאולה, אתה רוצה, אז תפנה לקדוש ברוך הוא. אז זה רמז, אז כן, זה המקור, אולי זה רמז, זה נפקמינה, אם זה מקור או רמז, עוד מעט נביא את הנפקמינה. אז זה מקור, למה צריך לסמוך גאולה לתפילה? והירושלמי מביא עוד דבר, שגם רש"י מביא אותו. ואמרינה בירושלמי, כהמשך לאותו דבר, מי שאינו סומר גאולה לתפילה, למה הוא דומה? לאהבו של המלך שבא ודפק על פתחו של מלך, יצא המלך ומצרו שיפליג, אף הוא יפליג. אלא יהיה אדם מקרב לקדוש ברוך הוא אליו ומרצהו בתשבחות וכילוסים של יציאת מצרים, והוא מתקרב אליו, ובעודו קרוב אליו יש לו לתבוע צרכיו. זה הסבר של רש"י. כלומר, פה אפשר לדבר, מי זה אותו אחד שלא סומך גאולה לתפילה? או שהוא בכלל התפלל בלי להגיד גאולה קודם, או שהוא אמר גאולה קודם אבל הוא לא שמח. כלומר, הוא אמר גאולה ועשה הפסקה, או בזמן או בדיבור, ועל זה אולי מה שמתכוון רש"י. כוונה, מי שאינו סומך, הכוונה שהוא אמר גאולה אבל לא שמח, דומה לו אבו של מלך שבא ודפק על פתחו של מלך. מה זה נקרא דפיקה על פתחו של מלך? זה גאולה, שזה כמו לדפוק אותה לפתח, כיוון שהמלך שמח והוא בא אליו. כשבן אדם משבח את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא גאל אותו והוציא אותו ממצרים, אז הוא שמח על זה. כן, לכן היה אדם מקרב לקדוש ברוך הוא במרצה ובתשבחות וכילוסים ליציאת מצרים, ואז הקדוש ברוך הוא מתקרב אליו, ואז הקדוש ברוך הוא מתקרב אליו ויבקש. אבל אם אתה קרבת אותו והלכת, אז הקדוש ברוך הוא גם כן יעזוב אותך ולא ישמע את דבריך. ואם המטרה של התפילה היא גם שהיא תתקבל, שזה כל המטרה של התפילה, שאדם רוצה להתפלל לקדוש ברוך הוא ברמה כזאת שהוא להתקרב אל השם, ושהשם יהיה קרוב אליו ותפילותיו יתקבלו, אז הוא צריך לעשות את זה מיד, לסמוך את זה לזה. כן, אז השאלה היא, כאילו רש"י מביא, באמת השאלה עם המשל הזה שרש"י הביא עם הדופק על הדלת וזה, על המלך, זה הסבר, בירושלמי זה הובא כאחד אחרי השני, זה הסבר לרמז של דוד, או שזה רעיון נוסף בפני עצמו, הדבר הזה. אבל אולי זה אותו דבר, כלומר זה הסבר לזה, מה שדוד אמר, יהיו לו השם צורי וגואלי ואז יענך שביום צרה, הירושלמי מסביר שזה כמו מי שדופק בפתח של המלך, ואז השם שומע אליו. אז זה גם מסביר, כן, לפי זה יוצא שלמרות שאני אמרתי שעיקר הסמיכות היא לא רק הסמיכות של גאולה, אלא הסמיכות של גאולה לתפילה בעצם היא סמיכות של כל בקריאת שמה וברכותיה, היא לסמוך את קבלת עולם מלכות שמיים לתפילה, היא לסמוך את כל שתיים לפני ושתיים לאחריה אל התפילה, אל יוצר אור, אל התורה, בחירת ישראל והגאולה. אבל ירושלמי יוצא שהוא יותר מדגיש את הנקודה של הגאולה, לא רק את העובדה שהגאולה היא סוף כל היחידה הזאת של קריאת שמע וברכותיה. מה?
איפה זה מופיע בירושלמי?
ירושלמי זה מופיע בדפי ירושלמי בברכות בדף ו' עמוד א'. שני מופיעים שם, ורש"י מצטט אותו בברכות ד' עמוד ב', דיבור מתחיל כל הסומך, והטור מביא אותו בסימן קוף י' א'. אז כן, עכשיו יש לזה יש בזה נפקמינה, האם זה מהותי או לא מהותי. הטור מביא אותו ב בית יוסף מביא את ההגאות השירי, יש אור זרוע שמביא בשם מעניין רבנו תם, אבל זה לא רבנו תם אצלנו, וזה נפקא מינה חייתת, האם בשבת, האם לאור המקור של הירושלמי יש לחלק בין שבת ליום חול, שהאור זרוע הביא בשם רבנו תם, שכמה שכל המקור של הירושלמי, והוא הבין אולי שזה המקור העיקרי של סמיכת גאולה לתפילה, זה משום יענך השם ביום צרה, כיוון ששבת זה לא יום צרה, אז לא צריך לסמור גאולה לתפילה בשבת. ככה אמר האור זרוע והגאות אשר יביא אותו, בשבת לא יום צרה ולכן לא צריך לסמור גאולה לתפילה בשבת.
אבל לא מבקשים בשבת.
מה?
אבל לא מבקשים בקשות בשבת.
ההערה שלך היא הערה חשובה מאוד, זה מחלוקת בעצם קצת בהסבר בין הרמה ובין השגטרי. הרמה, הבית יוסף לא קיבל את הדעה הזאת של האור זרוע, והוא אמר שכל מה שהמקור הזה זה רק סמך באלמה, אבל גם בלי הפסוק הזה צריך לנו גולה לתפילה.
זה דווקא מיני שמה שאמרנו זה רמז, לא?
נכון.
אז המקור בסוף זה
תקנה
שאנשי
כנסת הגדולה. הוא מבין, הבית יוסף הבין ששיטת האור זרוע, שזה המקור, אבל זה גם הגדר. כלומר, זה המקור, אבל זה הגדר.
הוא היה
שם עלי
בבבלי?
איזה בבלי? לפי הבנתו, לא, הבבלי בדף ד', לא, הגמרא בדף ט' עמוד ב', שאמרו שצריך לסמור גולה לתפילה, לא הביא המקור, היא אמרה שצריך לסמור גולה לתפילה, שזה מעלה גדולה. לא ניזוק, לא פסיק חוכמי פומי, כל מיני מעלות. אבל עדיין לא כתבו שם את המקור ואת הגדר. המקור מופיע לכאורה בירושלמי. אז אם המקור מופיע בירושלמי, אז לפי המקור יכול להיות שיש נפקא מינה. זה סברת האור זרוע. האומר, הבית יוסף אומר, לא, זה רק סר סמך. זה רמז, זה סמך. אבל הדין לסמור גולה לתפילה הוא דין עצמי. זה מצד עצמו. זה לא תלוי באמת בפועל אם זה צרה או לא צרה. גם בלי צרה. צריך לסמוך גולה לתפילה. גם מתפילת שבת, שבת היא לא יום צרה, וגם מתפילת שבת היא לא כזאת של... אבל זה דין לסמוך גולה לתפילה. זה דין שעומד בפני עצמו. זה מעלה יותר של התפילה, זה שבח גדול של התפילה. זה לא תלוי בצורך, זה לא שאם אין צרה, אז לא צריך לסמוך. זה ספרת הבית יוסף, הוא מביא עוד סברה. כן, השגתרי גם אמר ש... שתלה את זה בשיקולי צרכים, שבשבת לא מבקשים צרכים, ולכן לא צריך. כלומר, הוא אמר, כלומר, הוא לא תלה את זה בצרה, אלא הוא שלך להבין את הירושלמי, האם זה שלא צרה, אבל הוא אמר שזה לא נובע מצרה, אלא נובע מהעובדה שבשבת הצרה היא רק דוגמה, אבל היא דוגמה בעצם לכל מיני צרכים, שביום חול יש צרכים, ובשבת אין צרכים, לכן אולי לא צריך. אבל זה לא בגלל הצרה, אלא בגלל הצרכים. כשיש בקשת צרכים, יש עניין לסמוך.
יש בזה נפל לדינה, כמו ששגת
הרי אומר? לא יודע אם הוא השתמש בזה, הוא רק אמר שההבנה של הסברה של הסברה של כלומר, הוא כאילו אמר שגם לפי מי גם אם אני, איך להבין את הירושלמי, זה לא באמת תלוי בצרה, גם לפי איך להבין, כלומר שהסברה של האור זרוע לא נבעה רק בגלל שזה לא יום צרה, אלא בגלל שזה לא בקשת צרכים, ולכן אתה כן יכול, הוא כן נותן לו לזה אולי מקום. בפועל השגתריה הסכים והביא עוד הרבה מקורות לבית יוסף, שלא פוסקים כמו האור זרוע, אלא לא מקובל ככה, אבל הדרכי מוישה כן פסק כמותו. כלומר, די שמושה אמר שגם אם בפועל, כמו שהוא הביא שגם הכל בו הביא את זה, וגם אמרי לביא את זה, הוא הביא, לעניין מעשה נראה לי, דוודאי להפסיק בשבת בדברים בטלים, הוא כדומה לזה אסור, כדברי בית יוסף, אבל בדברים הצריכים, יש לסמוך על דברי האור זרוע. מה זה דברים הצריכים? אז כמו, אני לא אמרתי מה נפקמינות, אמרתי שיש לאיסור הפסק, יש כמה נפקמינות, יש איסור הפסק בשעייה, ויש איסור הפסק בכל מיני צרכים. כלומר, האם מותר לך לדבר? או האם אתה יכול... אז הוא דיבר לדוגמה, יש לזה הרבה נפקמינות. אחת הנפקמינות הגדולות זה האם לענות קדיש וקדושה בברכו, בין זה לזה, בין גאולה לתפילה. מחלוקת גדולה בין הראשונים. שהרוקח אומר שאפשר, ורבן אותם אומר שאי אפשר. בפועל אנחנו נוהגים שאי אפשר. אז לזה מתכוון הבית יוסף, הדרכי מוישה. כלומר, אם, לא סתם ככה, ודאי שלכתחילה צריך לסמוך גולה לתפילה גם בשבת. כמו שהבית יוסף אמר, כמו שפשט כל הראשונים. אבל אם יש לך איזשהו מצב אחר, כמו קדיש וקדושה וברכו, אז אתה יכול לסמוך על האור זרוע. גם אם ביום חול לא סומכים על זה, ואומרים שאסור להפסיק.
רק בשבת הוא אומר.
כן. זה מה שהוא אומר, ביום חול אנחנו פוסקים, למרות שאתמול הקדושים פוסקים, שלא יפסיק לקדיש קדושה וברכו. אבל בשבת, כן, שגם על זה יש דיון באחרונים, הם סומכים על זה. אבל הוא בפועל המשתברוע כן אומר שאפשר בדוחק. יש, השאלה, מה יהיה עוד מצב? יש מצב לדוגמה, מה עדיף על מה? תפילה בציבור על פני סמיכת גדולה לתפילה. אם אדם מגיע לבית הכנסת באיחור, ועכשיו הציבור עומד להתפלל, והשאלה שעומדת לפניו זה להתפלל בציבור, או להגיד להתפלל כרגיל ולסמוך גולה לתפילה. מה עדיף על מה? אז בערבית...
יכול לקרות רק בערבית, זה יכול לקרות,
לא? אז למה? זה יכול להיות גם בשחרית.
איך הוא יהיה עם הציבור ולא יהיה
סמוך
כאולה
לתפילה
בשחרית?
בן אדם, לא שהוא היה ישן, אבל בן אדם עסק בפיקוח נפש והגיע לבית הכנסת כשהציבור כבר עומד בקריאת שמע וברכותיה, ועכשיו מה יעשה? האם יתפלל יחד עם הציבור 18, או יניח תפילין, יתפלל לפי הסדר, קריאת ברוך שאמר, לפי הסדר, ויגיד.
מותר לו עכשיו לדלג ל-18 עם הציבור?
זה הדיון. אז ביום, אז כמו שאתה אומר, ודאי שמחלקים בין שחרית לערבית. זה מה שאמרתי, שבערבית, למרות שאנחנו פוסקים שכן סמיכת גדולה תפילה, אבל זה יותר קל, ולכן כן יתפלל בציבור, ואחרי זה יגיד את קריאת שמע וברכותיה. זה ההלכה. מה שאין כן בשחרית לא. השאלה היא מה בשבת? האם חלק ממה שהתכוון הרמה זה גם בשבת? אז המשנה ברורה הביא בזה ספק. בסימן קוף י' א' שם.
מה המדין של בשמרות בשבת?
אז הם מדברים את זה שזה כמו גאולה אריתה. רק שנייה, אני... אז פה המשנה ברורה בסעיף קטן, הוא פוסק שאמין יש מרבה וזה כן אפשר להגיד, אבל לגבי הוא מביא, רבי קבר יסתפק בדין הזה לגבי מי שבא בתפילה, אם הציבור עומד כרגע בקריאת שמע, אם מותר להתחיל, הוא הביא שרבי קבר יסתפק, והוא אמר שהלחם חמד ועלי רבה בפירוש שכן הוא בשבת. והוא הסתפק. בכל אופן, הביאור הלא חיי אומר שהאוילם לא נוהג להקל בזה. להתפלל בשבת תפילה בלחש לפני קריאת שמע וברכותיה. אבל יש פוסקים שמקילים בזה. רק יבגע מסתפק בזה. הבור הלכה נשמע שהוא נוטה לא להקל בזה.
הכל בגלל האור זרוע?
הכל בגלל האור זרוע, כן. בגלל המקור של הירושלמי. מה המשמעויות של הסמיכת גאולה לתפילה? מה הרעיון בזה? אז כמו שאמרתי, יש לזה, כמו שאמרנו, קוראים לזה אינו ניזוק כל יום, לא פס יקחוך מפומי, בן עולם הבא, יש גם גמרא שאומרת אחרי זה חזקיה, שאחרי שישעיהו בא ואמר לו אינך מת, כמו שלא קיימת, לא התחתנת ולא קיימת מצוות פריה ורבייה, ואז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, והטוב בעיניך עשיתי, אז תרחם עליי. מה זה הטוב בעיניך עשיתי? אז הגמרא בברכות בדף י' עמוד ב' מביאה, או שהסבר אחד שהכוונה ששמחתי גאולה לתפילה, הסבר שני שהוא גנז ספר רפואות. אז מה זה, למה מכל המצוות שחזקיה היה מלך צדיק, כל המצוות שהוא עשה, הטוב בעיניך עשיתי, שבזכות זה הוא מבקש רחמים לבטל את הגזרה, זה רק בגלל שהוא שמח גאולה על התפילה. גם הוא מתפלל ותיקי נגיד, כמו שאמרנו בשם תוספות, שזה המצווה המשובחת, אבל עדיין, אז מה המשמעות הזה? אז יש בזה כמה וכמה הסברים, אם נספיק קצת כמה, גם לראות אולי במערל ובא... בכל אופן, לפני כן יש הסברים ברבנו יונה, שני הסברים יפים. רבנו יונה שואל על המאמר של רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא, מי ששמח גאולה לתפילה, אז הוא שואל מה שאמרנו. יש להקשות, אני קורא ברבנו יונה, בדפי עריף, זה דף בית עמוד בית, במסכת ברכות, דיבור מתחיל איזה הוא. יש לעיין, נכי מפני ששמח גאולה לתפילה, יש לו שכר כל כך שיהיה בין העולם הבא? כלומר, מה המצווה העליונה כל כך של סמיכת גאולה לתפילה, והרבי יוחנן עוד אמר את זה בכלל של ערבית, שהוא יהיה בין העולם הבא. מה יש בזה כזה דבר גדול? למה זה התייחד הרי זה מצווה דרבונון אמרנו. אולי זה מצווה מדברי קבולה, מקסימום, אבל זה דרבונון. למה זה כזה מעלה העליונה? הוא מביא לזה שני הסברים. ואומר מורי הרב, שזה רבנו יונה, שהטעם שזוכה לשכר גדול כזה, מפני שהקדוש ברוך הוא כשגאלנו והוציאנו ממצרים, הנה, ברוך השם, אנחנו, כמו שאמרתי, זה כבר 30 יום לפני פסח, אנחנו לומדים מלכות הפסח. כשבחו גאלנו ורצינו ממצרים, היה להיותנו לא לעבדים. כל המטרה של יציאת מצרים הייתה, לא רק שניצא לחירות גרידה, מהשיבוד, מהעינוי, ואפילו מהעול של הגלות, אלא שנהיה לו לעבדים. כמו שאמר, כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אנוכי אשר לוקח אשר הוציאך מארץ מצרים. כלומר, מבית עבדים, בשביל מה? כדי שתהיו לי עבדים. ובברכת גאל ישראל מזכיר בה החסד שעשה עמנו הבורא. והתפילה, היינו, היה חסד הכוונה, הגאולה. כמו שאנחנו אומרים, ממצרים גאלתנו, ובבית עבדים פדיתנו, כל בוחרים הרגת. והתפילה היא עבודה, כי אמרנו ועבדתם את השם אלוקיכם, זוהי תפילה. וכשהוא מזכיר יציאת מצרים ומתפלל מיד, מראה שכמו שהעבד שקונה אותו רבו חייב לעשות מצוות רבו, כן הוא מכיר הטובה והגאולה שגאל אותו הבורא, ושהוא עבדו ועובד אותו. וכמה שמכיר שהוא עבדו מפני שגאלו ועושה רצונו ומצוותיו, נמצא שבעבור זה זוכה לחיי העולם הבא. כלומר, איך הוא ענה על השאלה שלו? מה הוא שאל? למה זה כזה דבר גדול? שמחת גאולה לתפילה. אז הוא אומר, מפני שבזה הוא מראה את כל המשמעות של היותו יהודי. בזה הוא מראה את כל המשמעות של, מה המשמעות של גאולת מצרים, שהיא זאת שהפכה את עם ישראל לעם, לעם בן חורין. מה המשמעות שלה? יציאת מצרים. אז המשמעות של יציאת מצרים, הוא אומר, כל המשמעות שלה היא איך להראות שאנחנו בעצם יצאנו מהעבדות כדי שנהיה לקדוש ברוך הוא עבדים. לכן, כאשר הוא מספר על יציאת מצרים ומתפלל, התפילה היא העבודה לקדוש ברוך הוא. בזה הוא מראה שכל הערך של יציאת מצרים היא לשם עבודת השם. ולכן על זה השכר הגדול, על זה הוא בין העולם הבא, שבזה הוא מבטא, אני מכיר בכך שכל מהותי, המהות של היותי כיהודי, היותי כבן לעם ישראל, היא בשביל לעבוד את השם. זה שמיכת גאולה לתפילה. לכן הוא בין העולם הבא. כלומר שזה הרבה מעבר, זה לא רק איזושהי מצווה פרטית. ודאי שבזה הוא נותן משמעות הרבה מעבר למה שאמר ירושלמי. שהרושלמי רק דיבר בהקשר של, תזכיר קודם כל גאולה, לפני שאתה הולך לבקש בקשה, אם זה צרה או שזה צרכים, מה שדיברנו. אבל בעצם הוא אומר, זה לא רק מצד התפילה כבקשת צרכים. דיברנו על זה בעריכות, שדיברנו על משמעויות התפילה, עוד לפני, בתחילת שדיברנו על תפילה, דיברנו שתפילה יש בה משום בקשת צרכים, תפילה היא משום עבדות. כן, אז הוא כרגע נוגע לנקודה של העבדות. כן? אז לכן התפילה היא בעצם היא העבדות, היא עבודת השם. היא לא רק בקשת הצרכים שיש בה. ולכן זה שמיכת גאולה לתפילה.
מה
נעשה את
זה שזה בערבית דווקא נאמר?
לא, הוא במובן הזה, הוא אומר כמו רשי. שזה לא רק ערבית. ומה ידע אמרים לנו של ערבית? לאו דווקא. אלא מפני שתפילת ערבית רשות נקת ערבית. הכוונה שאפילו של ערבית, אפילו תפילת ערבית, שהתפילה היא רשות, וכמו שגם הוא מוסיף מה שהגמרא אמרה, מה שגם הגאולה היא גאולה, לא באיכות גבוהה, גם התפילה היא רשות, וגם הגאולה היא גאולה גדולה, ובכל אופן מי שגם שם מקפיד בין עולם הבא, וכל שכן תפילת שחרית, כמו שרשי כתב.
אבל לפי זה גם שבולת מצרים בפרשה האחרונה שקריאה תשובה, כאילו זה
שמה
צריך את הברכה
שאחרי,
כאילו
ברכת
הגאולה.
אז דיברנו על זה לפני כמה שיעורים. מה המשמעות של ברכת, האם זה ברכת הגאולה זה מצד המשך יציאת מצרים? הרחנו בזה. אולי לא היית, אבל
לא הייתי,
נכון, אבל דיברנו על זה, כן, על דיברנו על זה במשמעות של מה העיקר שבברכת אמת ויציב, האם חילקנו את זה לשני חלקים.
כן,
כן. זה הסבר אחד שרבנו יונה כותב. את ההסבר הזה גם אחרי זה כותב גם המהר"ל, אבל זה הסבר אחד שרבנו יונה כותב. ועוד אמר מורי נתן רחמנא ופרקי, טעם אחר. ודאי שלדוגמה לפי הטעם הזה, זה ודאי, אם זה חלק כלול בטעם של סמירת גולה לתפילה, ודאי שזה אולי שלא כשיטת האור זרוע, שאמר שהגדר של סמירת גולה לתפילה זה מרק מצד ינחה שביום צרה. ודאי שההסבר שלו זה הרבה מעבר, כמו שהבית יוסף אמר, שזה רק סמך ורמז, אבל ודאי שיש עוד משמעויות לסמירת גולה לתפילה ולמעלה שלה, לא רק למעלה שלה. כמו שאמרנו, זה גם מעלה, אבל זה גם איסור. כאילו זה גם אסור לדבר, להפסיק בין גולה לתפילה. כן, אבל עוד הסבר שני, מפני שכשמזכיר גולת מצרים הוא מתפלל מיד, הוא מראה שבוטח בהשם בתפילה, כיוון שמבקש ממנו צרכיו, שמי שאינו בוטח בו, לא יבקש ממנו כלום. וכן נראה באל השמות רבה, בפרשת בועל פרוש, שאומר להשם, כשראו ישראל על ניסים והנפלאות שהיה עם עושה עמהם הבורא שלו כתיבו של עולם, בטחו בו. ועל זה נאמר, ויסוד אותה גדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו את השם ויאמינו בהשם. וכיוון שמזכיר עכשיו אותה הגאולה שבטחו אבותינו בהשם והצילם, הוא מתפלל מיד, נמצא שגם הוא בוטח בו שיענה אותו, כמו שענה לישראל בעבור שבטחו בו. ומפני זה מזכיר אותה הגאולה, הוא מתפלל מיד. והביטחון הוא עיקר העירה והאמונה, ולפרח זוכה בסיבתו לחיי העולם הבא. כן, לפי ההסבר הזה, אז הזכרת יציאת מצרים, ויחד עם התפילה, היא ביטוי לביטחון. היא ביטוי לביטחון בקדוש ברוך הוא. כלומר, שכמו שעם ישראל בטח ושר להשם, והודה להשם, כך אנחנו עכשיו בוטחים בהשם, יש לנו בסיס, אנחנו לא מתחילים. יש לנו בסיס בעקבות כל מה שהשם עשה לאבותינו ולנו. ובעקבות זה אני מבקש, אני לא מבקש רק בגלל שאני סתם, אני מבקש בגלל שאני יודע שהשם הוא איתי, השם הוא משגיח עלינו, הוא השגיח על אבותינו בהשגחה על כלל ישראל, ויש גם השגחה פרטית, ממילא מכוח זה אני מבקש. לכן לשאלה שהוא שאל, מהי המעלה הגדולה של סמיכת גדולה לתפילה, לפי ההסבר השני זה הביטחון, לפי ההסבר הראשון זה הנקודה של משמעות הגאולה, כל משמעות הגאולה היא בשביל לעבוד את השם, ואני עובד את השם. לפי הנקודה השנייה זה הביטחון בקדוש ברוך הוא. כן, המהר"ל מדבר על זה בכמה מקומות, אחד המקומות, הוא מדבר על זה בנתיבות עולם, בפרק נתיב העבודה פרק ט'. ואז הוא אומר ככה, תקנו כי צריך לשמור גאולה לתפילה. כי התפילה דבקות באדם בעילתו יתברך. ואין הדבקות הזה רק כאשר אינו תחת רשות אחרים וניגל משם. ואז יש כאן הידבקות העילול בעילה. הוא כרגע מתייחס לתפילה כביטוי לדבקות. וזה הוא מדבר גם מעריכות בנתיב העבודה, הבאנו את זה שהדברנו לתפילה. תפילה מטרתה היא דבקות. דבקות של העילה, הנבראים במקור. בקדוש ברוך הוא. ואף שהיינו עדיין משועבדים, הוא מדבר כרגע אולי על זמנו, אנחנו עכשיו שאנחנו מתפללים, עם ישראל כשהיה בגאולה כן, אבל אנחנו עכשיו משועבדים, מקום וכם מצד הגאולה, שהשם יתברך גאל את ישראל, זה עדיין יש לנו את הדבר הזה. מה שהשם גאל את ישראל ממצרים, עדיין קיים גם בנו, הוא מדבר כרגע נגיד על כל תקופת הגלות, גם בנו. ומצד זה יש כאן דבקות העילול בעילתו לגמרי. ולפיכך צריך לסמוך גאולה לתפילה. כלומר, מי שמשועבד לא יכול להיות דבק בקדוש ברוך הוא. השיבוד, העובדה שיש לו אדון, הוא עושה חציצה, מפריע לאדם להיות דבק בקדוש ברוך הוא. זה אחת הסיבות אולי גם למה בפרשת משפטים, פרשת עבד עברי, היא הראשונה, שהיא מקבילה לאנוכי השם אלוקיך, שמי ש... עבד עברי, יש איסור להיות עבד עברי. איזה איסור זה להיות עבד עברי? אני יוצאת את המצרים, הלך זה וקנה אדון לעצמו. כלומר, שיבוד, לא רק שיבוד לגויים בגלות, גם שיבוד, האדם שמוכר את עצמו לעבד, זה סוג מסוים של שיבוד, גם ליהודי. ולכן זה איזשהו מהווה עבורו חציצה, שהוא לא חופשי, כדי להידבק בקדוש ברוך הוא. לכן זה איסור להיות... עבד. אז אומר אותו דבר, זה הרעיון של גאולה. ובדי כך אמרו, כל השמח לתפילה, לגאולה לתפילה, אינו זה כל אותו היום. למה? דבר זה מפני כי המזיקים כאשר שולטים באחד, יהיה המזיק משהו סוף סוף שולט בו אחר. מה זה מזיק? כמו קורונה, כל מיני מגפות. הכוונה שיש איזשהו כוח שלילי ששולט באדם, שולט בו, מכה בו, גורם לו להיות חולה, כל מיני סוגים שונים של כוחות שליליים. וכאשר סומר גאולה לתפילה, הוא יוצא מתחת אחר, ונכנס תחת רשות הקדוש ברוך הוא, והוא סתרו ומגינו. לכן הגאולה, שאדם אומר להשם שהוא גאול אותו, הוא אומר, אני תחת כנפיך. לכן הוא נגאל. אבל זה הוא הסביר למה הגאולה התנאי, אבל למה תפילה? אבל הגאולה בלבד, אף כי גאל אותה ממצרים ולקחם אליו, היא לא מספקת. כאשר אין האדם מכניס עצמו תחת השם יתברך, אין השם יתברך מציל אותו מיד אחר. כלומר צריך גם כן שגם האדם יכניס את עצמו לקדוש ברוך הוא. רק כאשר מתפלל מיד, אז נכנס לרשות השם יתברך להיות עבד אליו. כלומר אם אחרי שאדם יצא מרשות אחרים ונכנס לרשות הקדוש ברוך הוא, איך הוא נכנס? על ידי העבודה, על ידי התפילה שהיא בבחינת עבודה, אז הוא נהיה תחת הקדוש ברוך הוא. כלומר, כי להיות תחת הקדוש ברוך הוא צריך שני תנאים, ששניהם מהותיים, לצאת מתחת רשות אחרים, ולהחליט עצמך להיות עבד לקדוש ברוך הוא. בעצם זה הסבר נוסף לפי ההסבר הראשון של רבנו יונה, שאמר שכל משמעות הגאולה היא כדי להיות לו לעבד לקדוש ברוך הוא. זה מה שבעצם אומר המהר"ל, להיות תחת החסות האלוקית היא כאשר אנחנו לא תחת אחרים ונגלים, אבל כל אחד בפני עצמו לא מספיק. וגם הוא הסביר, אולי נגיד שתפילה בפני עצמה מספקת, כמו שאם התפילה היא ביטוי לעבדות, אז גם אם אני לא יצאתי מתחת רשות אחרים, אולי זה מספיק. הוא אומר לא, וכן בשביל התפילה בלבד שהוא עובד אל השם יתברך, בשביל זה גם אינו מסולק שלא ישלטו בו אחרים. כי במצרים היו שולטים בם אחרים, אף שבוודאי היו עובדים שם אל השם יתברך, גם במצרים, למרות שזה אולי חלק מהדין, גם במצרים היו עובדים את הקדוש ברוך הוא. אז למה זה לא מספיק? זה לא מספיק. לכן מצד התפילה בלבד אין לומר שבשביל זה לא ישלטו בו. רק כאשר מזכיר הגאולה, בזה הוא מסולק משיבוד אחרים, ונכנס תחת השם רק כאשר מתפלל אליו. כן, אז כן, המהר"ל מסביר פה את הנקודה של גם שני התנאים הם משלימים אחד את השני. באותו רעיון גם הוא מסביר מה שאמרנו על חזקיה, שאמר, הטוב בעיניך עשיתי. למה זה, מה המעלה הגדולה של שמחתי גאולה לתפילה? אז הוא מסביר פה בנצח ישראל בפרק למד, כאשר שמח גאולה לתפילה, זה הטוב הגמור על הכל. כלומר זה ממש, כמו שאמרתי, זה הרבה יותר מאשר הדברים האחרים. כמו שהרבנו הסביר למה זה בין עולם הבא, זה הטוב בעיניך יותר מאשר מצוות אחרות שהוא עשה בחיים. למה? כי מה שהוציא השם יתברך את ישראל מן הגלות, והוצאה הזאת היא למה היא? לעבודת השם יתברך, שיהיה אלוהם. וזה התפילה, שיהיה עבודה אל השם יתברך. הוא מסביר פה מהן, וזה ממש מתאים לרבנו יונה. כי אם הייתה גאולה ולא הייתה הגאולה של כך המשברך לעבודה, כמו אלו שחושבים שאנחנו רק, ישראל היא רק בשביל מקלט בטוח, אבל בעצם המטרה שלנו בגאולה זה לא בשביל להיות עבדי השם, אלא בשביל גאולה בלבד, רק שיהיו כמו עם אחר, אם לפי זה יוצא שלא הייתה הגאולה בשביל העבודה. ובזה, אם ככה, לא היה השם יתברך צורה אחרונה להם. כי אין כאן הלקיחה לא יתברך. כן, זה ביטוי עמוק. כלומר, השם יתברך שהוא הצורה, הכוונה שהוא הנשמה, שהוא המשגיח, שהוא כל המהות, שהקדוש ברוך הוא, הוא הצורה, הוא הנשמה, הוא המהות של עם ישראל. אם לא היה פה גם לקיחה אליו, עבודה אליו, אלא רק גאולה בלבד, אז במה יש קשר לאלוקות? אבל אם הוא סומך גאולה לתפילה, והתפילה היא עבודה אל השם יתברך, מורה זה, כי עצם הגאולה היא לעבודת השם יתברך. כל מהות הגאולה, כל הגדרת הגאולה, היא להיות עבד השם. זה משמעות הגאולה. לא רק לצאת מתחת השיבוד, אלא להיות עבד השם. ואז גם השם, גם מצד הקדוש ברוך הוא, גם מצידנו וגם מצד הקדוש ברוך הוא, אז יש חיבור מהותי. וכן אם הייתה תפילה ולא סמך גאולה עלה, גם זה לא היה מורה, כי השם ברוך הוא צורה אחרונה לישראל, כאשר לא היו מתחילה בשיעבוד. כאילו הוא עונה על השאלה, למה היה צריך בכלל מכתחילה שיעבוד? למה היה צריך את גלות מצרים והגאולה ממנה, כדי ואחרי זה, למה צריך את זה בכלל? שהשם עוד אמר כבר בברית בין הבתרים, שהוא גר יהיה זרחה. למה צריך את זה? אי אפשר שהשם היה בוחר בעם ישראל פה בלי ללכת לגאולה של גאולה קשה? אז אומר, לא היה צריך גם כן את הגלות. כי אם לא היה גלות, אם לא היה מתחילה בשעיבוד, אז גם בזה לא היה ביטוי שכל מהותם של ישראל היא רק האלוקות, עבודת השם. כמו שהיינו פה כעם, והשם היה בוחר בנו. אבל אם מקודם לא היינו בכלל כעם, וכל ההוצאה שלנו לעם היא להיות עבד להשם, זה אומר שעם ישראל כל מהותו היא עבודת השם. לא שהוא גם עם והוא גם השם בחר בו. כל יצירתו כעם, שזה יציאת מצרים, היא להיות עם השם. הכאשר היו קודם בשעבוד, והשם ברך לקחם לעבודתו, בזה נראה, כי מה שהיו ישראל לעם, היינו שיצאו מעבדי גילולים, השם ברך לקחם לא לעבודתו. ודבר זה הוא המדרגה האחרונה, העליונה. זה שיא המדרגה, זה שיא מעלתם של ישראל. ולכן זה נקרא הטוב על הכל. זה לכן הטוב בעיניך. כלומר שחזקיה כמלך ישראל, אולי גם במובן הזה, וזה מה שהרב קוק מדבר בעיניה. כלומר, לא רק, זה לא רק משהו אישי לעצמו, שהוא סמך גאולה לתפילה, אלא כמלך הוא משך יחד איתו את כל עם ישראל אל האידיאל הזה. לכן חזקיה ביטל את הצבא, ביטל את הכל, בימיו ידקר חרב בבית המדרש ואמר מי שלא עוסק בתורה ידקר בחרב, בימיו לא היה תינוק ותינוקת שלא יבקעים בהלכות תרומה וטהרה. כלומר הוא ביטל את כל העיסוק בפרנסה, ביטל את הצבא ותלה את הכל בקדוש ברוך הוא, כדי להראות שאנחנו כולנו שייכים לכל. לכן זה הטוב בעיניך עשיתי לא לעצמי אלא לכל העם שהיה תחתיי, ולכן זה הטוב על הכל, כאשר ישראל דבקים בו יתברך לגמרי. טוב, מי שרצה גם מסתכל פה בעין היה, בברכות בדפתת עמוד ב', אז גם הרב קשור גם מאוד לתקופה שלנו, מדבר על למה חזקיה עשה את זה בצורה כזאת, היא באמת שביטל את הצבא, ביטל את ה... כשהוא... כן, הרב זאת אומרת, מתי, הוא מדבר עכשיו באחות, מתי לפעמים השם מתברך, אנחנו עושים את זה בדרך של ניסים, אולי זה תלוי מתי גאולת מצרים שעדה בדרך של ניסים, ומתי יש גאולה שהיא בדרך של דרכי הטבע. מתי ככה, מתי ככה, ולפי זה...
בחזקיה זה היה בדרכי ניסים כאילו?
כן, בגלל שהתקופה שלו, אחרי התקופת אביו, שהיה אחז, שאחז דלתות בית המדרש ולא נתן לאנשים ללמוד תורה, אז עם ישראל היה במדרגה נמוכה, אז היה צריך לעשות פעולה דרסטית, כדי שעם ישראל יאמין בקדוש ברוך הוא. אבל אם התקופה, אם עם ישראל הוא במעלה גדולה, שאז לא צריך לעשות ניסים גלויים, כבר גם בדרכי הטבע עם ישראל קשור לקדוש ברוך הוא, אז המעלה היותר גדולה היא בדרכי הטבע.
אבל יש מקום לצערה ויש מקום
כן. נכון, כיוון שאז זה לא סותר, אז הצבא, המרגישים שבתוך הטבע הקדוש ברוך הוא נמצא.
מגיעים את דוד גם.
כן. כן, כן.
אבל אם זה תלוי במצב לאומי, אז זה קצת בעיה.
נכון. זה מתאים, הרב זה צריך ככה נשמע שהוא מדבר על הזמנו גם כן, מה שהוא כותב שם. טוב, שיש לך את השם, כל טוב.